מחרתיים זה יום הקדיש הכללי שהרבנות בזמנו הזדה את היום הזה לזכר כל אלה שנהרגו בשואה ולא יודעים איפה נקברו ועם תאריך הפטירה שלהם, אז קבעו את היום הזה כיום של אמירת קדיש כללי. אני זוכר בתור ילד בתל אביב איך הבתי כנסת היו מלאים באנשים שהיו באים להגיד קדיש לזכר הקרובים שלהם. נו, מה קורה? הוא מגיע? הנושא הזה של הקדיש הפך להיות אחד אפשר לומר מאבני היסוד של היהדות. הנה, הגיעו הדפים. שהנושא של הקדיש הפך להיות ממש מאבני היסוד של היהדות. יהודים שלא מראים את הפנים שלהם בבית הכנסת, אבל יודעים שיש זמנים שאומרים יזכור ואומרים קדיש, הם מאוד מקפידים לשמור על זה. זה אומר שמזלה יוחזי שיש פה דבר יהודי שאי אפשר לוותר עליו. מצד שני, אנחנו מוצאים גם אצל הקדוש ברוך הוא איזה מין התרגשות מיוחדת באמירת הקדיש. אם תסתכלו במקור כף דלת, אז הגמרא בתחילת מסכת ברכות, תניה, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב, שמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. בהמשך שם מסופר שהוא נזף בו על זה שהוא התפלל בחורבה. ובהמשך הדברים הוא מספר לו, בני, מה כל שמעת בחורבה? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי, כן, אליהו אמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שזו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים יהיה שמי הגדול מבורך, קדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, ומה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כן, אמירת הקדיש היא מאוד מרגשת אפילו את הקדוש ברוך הוא. אז מה יש פה בקדיש שהוא דבר כל כך יסודי וחשוב? ודבר שני, מה זה עושה בעניין הזה של שאנחנו אומרים קדיש על פטירת ההורים שלנו? זה תפילה לכאורה על מבקשים שיגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שייך לפטירתו של אדם? אז זה הנושא שאנחנו עומדים לדבר עליו, ובאמת הנושא הוא מאוד מאוד כללי ויסודי. תראו, מחרתיים בעשרה בטבת אנחנו קוראים בתורה פרשת ויחל. תראו במקור א', ויחל משה פני השם אלוקיו ויאמר, אחרי שהייתה גזירת שמד על ישראל, ויאמר, למה השם יכרה אפך בעמך אשר הוצאת את מצרים בכוח גדול וביד חזקה? מה הנימוק שאומר משה רבנו שהוא מבקש מחילה לעם ישראל? למה יאמרו מצרים למור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם על פני אדמה שוב מחורון אפיך? כלומר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה תשמיד את עם ישראל, מה יגידו הגויים? כביכול, קדוש ברוך הוא לא יכול לממש את ההבטחות שלו. עכשיו, זה לא פעם יחידה שמשה רבנו משתמש בטענה הזאת. תראו אחר כך במקור ב', בחטא המרגלים, אותו דבר. והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמחה למור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישחתם במדבר. אם אתה תשמיד את עם ישראל, יגידו הגויים, אתה לא יכול להכניס אותם לארץ ישראל. פעם שלישית אנחנו מוצאים את זה אצל יהושע. מקור ג' ויאמר יהושע, אחרי המפלה שהייתה בעי, השם אלוקים, למה העברת את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן? ובי השם, מה אומר? אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? עוד פעם הטענה הזאת, מה תעשה לשמך הגדול אחרי שהגויים יגידו שאתה לא יכול לקיים את ההבטחות שלך? והדבר הכי מופלא כאן, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו משתמש בטענה הזאת. במקור ד', פרשת האזינו, אמרתי אפיהם אשביתה מאנוש זכרם, ובסוף למה לא? לולי כעס אויב אגור. פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. כן? הגויים יגידו, אנחנו הצלחנו להכניע אותם את היהודים, לא השם עשה את זה. השאלה היסודית כאן היא, מה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש ממה שיגידו הגויים? באמת פלא גדול, וגם השאלה, האם אין לעם ישראל זכות מעבר לעניין הזה של מה יגידו הגויים? אין לו איזה במה להיאחז כדי להינצל, צריך להשתמש בנושא הזה של מה יגידו הגויים? אבל באמת כתוב פה משהו אחר לגמרי, ולדברים האלה עמד הרמב"ן במקור ה'. הוא אומר פשט אחר לגמרי. הוא אומר, כך הזכיר משה בתפילתו ואמרו הגויים, והשם יתברך הודה לו בזה. ויאמר השם סלחתי כדבריך. זה כתוב בחטא המרגלים, ורש"י כותב שם, סלחתי כדבריך על מה שאמרת, מה יגידו הגויים. והטעם בטענה זו, איננו כרוצה להראות כוחו בין שונאיו, כי כל הגויים כעין נגדו מאפס ותור נחשבו לו. באמת, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מה הגויים יגידו. אז מה כן הבעיה פה? אבל השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בוראו ויודע לשמו. אנחנו חוזרים בחזרה לרצון היסודי שהיה בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש איזה תכלית ויעד לבריאה הזאת. קודם כל הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יכיר את בוראו ויודע לשמו, שידע שהעולם לא נברא מעצמו. זה נפקא מינה גדולה. אם העולם נברא מעצמו, אתה לא יודע לאן הוא הולך. ואף אחד לא יודע בעצם מה מבקשים ממנו, מה חובתו בעולמו. אבל אם יש אלוקים שברא את העולם, אז יש תכלית, יש איזה יעד לעולם. והקדוש ברוך הוא מצפה שהאדם ילך ויתרומם ויתעלם מבחינה מוסרית. אנחנו לא נהיה כמו בעלי חיים, והעולם זה לא ג'ונגל. אז יש ייעוד מוסרי לאנושות. מי יחנך את כל האנושות וילמד אותם שיש אלוקים ויש מטרה ויודעים לאן אנחנו צועדים? זה התפקיד של עם ישראל. דיברנו על זה בפעם הקודמת, על הרעיון של בחירת עם ישראל. אז כותב הרמב"ן, שהשם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בוראו ויודע לשמו, ושם הרשות בידו להרע או להיטיב, יש לו בחירה חופשית. וכאשר חטאו ברצונם וכפרו בו כולם, לא נשאר רק העם הזה לשמו. אנחנו היחידים בעולם שכביכול נושאים את הקדוש ברוך הוא על הכתפיים שלנו. והקדוש ברוך הוא פרסם בהם באותות ובמופתים, כי הוא אלוקי האלוהים ואדוני האדונים, ונודע בזה לכל העמים. ופה בא המשפט העיקרי. והנה, אם ישוב ויובד זכרם, ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו, ולא יסופר עוד בהם, והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי, שלא יישאר בהם יודע את בורו רק מכעיס לפניו. במשפט אחד, אם אנחנו לא נהיה פה בעולם, כל כוונת הבריאה בטלה. אין טעם לעולם בלי עם ישראל. כי אנחנו היחידים שמצעידים את העולם קדימה. אם אנחנו לא נהיה פה, הכל אבוד. ועל כן, ממשיך הרמב"ן, ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם, שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כל הימים, כי הם הקרובים אליו ויודעים אותו מכל העמים. כשמשה רבנו אומר, אם אתה תשמיד את עם ישראל, מה יגידו הגויים? זה לא הכוונה שהם ילגלגו, יעלילו עליך, שאתה לא מסוגל לממש את ההבטחות שלך. זה אומר הרמב"ן, זה לא רציני. הבעיה המהותית היא, שאם אנחנו לא נהיה פה, כל כוונת הבריאה בטלה. תכף נראה ביטוי עוד יותר חריף של הרמב"ן. רק לפני כן, אני לא זוכר אם אמרתי לכם אז את בפעם הקודמת, דברי הרמב"ן ככה בעברית מודרנית. אז דיברנו על השיר ירושלים של זהב? כן. טוב, אז זה בעצם מה שהיא אמרה, אין עם ישראל בעולם, זה הכל חור שחור ביקום. כן, זה... עכשיו תראו, הרמב"ן מסיים במשפט קצת תמוע. זאת אומרת, לא ברור. הוא אומר ככה, הוא כבר רמזתי בבריאת האדם, סוד נשגב ונעלם. צריך ממנו, כלומר להסיק מהסוד הזה, שנהיה לו לעם והוא יהיה לנו לאלוקים, כעניין שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתיו. טוב, הרמב"ן לא מגלה לנו את הסוד, איפה הרמז של הסוד הזה. אבל מצאנו אותו בפרשת תצווה, על הפסוק, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם. כלומר, הפשט הפשוט מהו? למה הוצאתי אתכם מארץ מצרים? כדי לשכון בתוכם. בשביל מה לשכון בתוכם? אז הפירוש הפשוט הוא, כדי לשמור עליכם ולהשגיח עליכם, זה הפשט הפשוט. ועל זה כותב הרמב"ן, תראו במקור ח', ואם כן, יש בעניין סוד גדול. מה הסוד? כי כפי פשט הדבר, שכינה בישראל צורך הדיוט ולא צורך גבוה. כלומר, כמו שאמרתי, זה בשבילנו, כדי לשמור עלינו. אבל זה לא צורך גבוה, בשביל מה הוא צריך את זה? אבל, ופה בא מהפך. האבל בא להגיד שזה לא נכון. באמת שכינה בישראל זה צורך גבוה ולא צורך הדיוט. כלומר, זה לא רק בשבילנו, זה צורך שלו. הוא צריך את זה. למה? אז הרמב"ן כותב כאן גם כן דברים סתומים. אבל הוא כעניין שנאמר ישראל אשר בך התפאר, אז קודם כל רואים כאן שהקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל, ואמר יהושע ומה תעשה לשמך הגדול, ופסוקים רבים באו כן, איבה למושב לו, כלומר הקדוש ברוך הוא מתאווה שיהיה לו מושב, פה אשב כי איוויתיה. אז כמו שאמרתי, זה הדברים קצת סתומים, אבל יש תלמידים של הרמב"ן שהם היו מקובלים, והם הסבירו וחידדו את המשפט הזה של הרמב"ן. אז תראו למטה בהערות של הרב שבל, הוא מביא את הדברים של התלמידים, וככה הם כותבים. לפי הפשט היה נראה כי השכינה בישראל צורך אדיוטי. אבל הדרך הסוד אינו כן, אלא זה צורך גבוה כעניין שנאמר ישראל בך אשר בך התפאר. ואמר יהושע, ומה תעשה לשמך הגדול? כלומר, עכשיו תשימו לב למשפט חריף. אם יחריטו האויבים את שמנו, שלך גדולה משלנו. מה פירוש שלך? מה שלך? ההפסד, הבעיה, הצרה. הצרה שלך, הקדוש ברוך הוא, יותר גדולה מהצרה שלנו. למה? שאם אין אנו כאן, אין אני כאן. זה לשון סגי נהור. כאילו אנחנו אומרים, אם אנחנו לא נהיה פה, גם אתה לא תהיה פה. אתה לא יכול להיות פה למטה בעולם, אם אנחנו, עם ישראל, לא נהיה כאן. והאמת היא, שזה דברים שמצויים בירושלמי, באיזה משל מאוד מיוחד, תראו במקור י' אומר ריש לקיש בשם רבי ינאי, שיתף הקדוש ברוך הוא שמו הגדול בישראל. איפה? איפה שיתף שמו בישראל? כי האלף למד שיש בישראל, זה הרי שם השם. והקדוש ברוך הוא קרא לנו ישראל, כדי ששמו יהיה בתוכנו. בשביל מה? אז אומר הירושלמי משל למלך, שהיה לו מפתח של פלטרין קטנה. המהר"ל מסביר שזה קצת משובש כאן. מה זה הקטנה? הקטנה זה המפתח. כי פלטרין זה ארמון גדול. עכשיו יש כאן ארמון גדול עם מפתח קטן. אמר המלך, אם אני מניחה כמות שהיא, אבודי, המפתח יכול לאבד. אז הרי אני עושה לשלשלת, איזה סימן, שאם עבדה, אז השלשלת תהיה מוכחת עליה. מה הנמשל? כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם מניח אני את ישראל כמות שהם, נבלעים מבין העקום. כבשה אחת בין 70 זאבים, לא יישאר להם זכר. אלא הרי מי משתף שמי הגדול בהם, וככה הם חיים. מה הטעם? אז הוא מביא את הפסוק ביהושע, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונשא בו עלינו והחריטו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? עד כאן הפסוק, נכון? בא ירושלמי מוסיף שלוש מילים. מה תעשה לשמך הגדול שהוא משותף בנו? אחרי שהוא שיתף את שמו הגדול בנו, אם אנחנו הולכים לאיבוד, אז מה קורה? גם הוא הולך לאיבוד. כי הוא נמצא בתוכנו. אם אנחנו הולכים, גם הוא הולך. אז זה מין פטנט אלוקי כזה, שאי אפשר יהיה להשמיד את עם ישראל, כי כל כך עם ישראל מחובר עם ריבונו של עולם, וריבונו של עולם נמצא בתוכנו. אז אם הגויים יצליחו להשמיד את עם ישראל, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתנו. וזה הרעיון של המפתח. המהר"ל שואל, מה זה מפתח? כמה עולה כבר מפתח? איזה רעש עושים עם מפתח? אומר המהר"ל, זה לא הבעיה של הערך הכספי של המפתח. הבעיה היא הערך השימושי של המפתח. אתם לא יודעים, היום הרכבים כבר בנויים אחרת, אבל בזמננו, הרבה פעמים היית סוגר את הדלת של הרכב, והמפתח היה נשאר בפנים. אז לך תפתח עכשיו את הדלת, כי אין לך מפתח. אבל דרך אגב, גם היום יש דברים כאלה. אני רוצה להגיד לכם שישבנו באיזו מסיבה משפחתית לפני שבוע, והבת שלי נסעה להביא איזה כיסאות מאיזה מקום, והיא נעלה את הדלת של הרכב, והדלת של הבגאז' היה פתוח. והיא הוציאה את הכיסאות ושמה את המפתחות בבגאז' וסגרה את הבגאז' וזהו. אבל היום, ברוך השם, אתם יודעים, יש יהודים טובים, יש ארגון כזה שנקרא, נדמה לי, ידידים, אז מרימים טלפון, תוך כמה דקות מישהו מהאזור מגיע, ופותח את האוטו בלי לקלקל ובלי לקחת כסף, לא מוכן בשום אופן לקחת כסף. אבל זה בעיה, נכון? וכמה פעמים קורה שאתה בא הביתה ושכחת את המפתח, והילדים ישנים ולא פותחים לך את הדלת. אז אתה תקוע לילה שלם בחוץ. אז אומר המהר"ל, זה הבעיה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עם ישראל, המפתח לפלטרין הגדול. ואם אנחנו לא נהיה פה, הקדוש ברוך הוא מאבד את המפתח שלו, הוא לא יכול להיכנס לפלטרין. אז מה יהיה? והרי כל המטרה של הבריאה, זה שיהיה עם ישראל, כמו שכתוב, אתם עדיי נאום השם ואני כל, אומרים חז"ל, אם אתם עדיי, אני אלוקים. אם אין אתם עדיי, כביכול אינני אלוקים. אם אתם לא כאן, אין אלוקים בעולם. זה העניין של המפתח. קדוש ברוך הוא לא יכול להיכנס בלי המפתח, בלי עם ישראל. וזה מה שאומר הרמב"ן, זה יש בעניין הזה סוד גדול. שעם ישראל ושכינה בעם ישראל, זה צורך גבוה. הוא צריך אותנו. אם אנחנו לא נהיה פה, יש לו בעיה. ועל זה כותב הבית הלוי בדרשות שלו בפרשת השבוע. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך, ואנוכי הלכה גם עלו. אומר הבית הלוי, תראו במקור ת' כאן, תשמעו איזה ביטוי מיוחד, כאן באה ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות, שיהיה נקרא שמו על ישראל. והכוונה בזה, שלעולם לא יפרסם שם כבודו בעולם על ידי מעשה יוצא חוץ מדרך הטבע, רק באמצעות צורך ישועתם של ישראל. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? רק דרך עם ישראל. על ידי ישועת ישראל, התפרסם שם כבודו בכל העולם. ובכל מעשה שיהיו ישראל בשפלות חלילה, אז גם כבודו הוא באסתר ובהלם. אם אנחנו לא מגלים את שם השם בעולם, אז הוא לא מתגלה. אז השכינה באסתר, בהלם, או במילים אחרות של חז"ל, איך קוראים חז"ל לדבר הזה? שכינה בגלות. כשעם ישראל בגלות, ואומות העולם אומרים, איפה האלוהים שלכם? אז השכינה נמצאת בגלות. וזה שאמר לנו, אחי ירד עמך מצרימה, כל זמן שאתה בירידה, גם כבודי אינו נגלה בעולם. וזה נקרא שהוא יורד. ואז הוא מסיים, תראו בפסקה האחרונה, וזה גם כן כוונת חז"ל שאמרו שהקדוש ברוך הוא שיתף שמו עם ישראל. ונתנו משל על זה, למפתח, שחשש בעליו שלא יהיה נאבד, וקשר לו שרשרת, וכך הקדוש ברוך הוא שיתף שמו עם ישראל, שלא יהיו נאבדים. והכוונה, פרסום שם כבודו שיתף, שיהיה רק על ידי ישועתם של ישראל, וזה ביטחון גדול שלא יאבדו. זה העניין של שכינה בגלות. והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר גואל את ישראל, זה בעצם צורך שלו. כי זה בעיה של בריאת העולם ותכלית העולם. ולכן הוא חייב לשמור עלינו, כי אחרת כל תכלית הבריאה בטלה. בעזרת השם נדבר פעם על גם על השייכות לתקופה שלנו, איך באמת הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי ישועתם של ישראל. אבל מכאן ואילך תבינו גם, הביטוי המיוחד הזה של למשל פסוק כמו אגילה בישועתך. מה הפשט הפשוט? מה כל אחד חושב כשאדם אומר אגילה בישועתך? הכוונה, אני שמח בישועה שלך, שמה? שהושעת אותי, נכון? אבל אם נשתמש בביטוי של הרמב"ן, נאמר ככה, לפי פשט הדבר, אגילה בישועתך, הכוונה, הושעת אותי ואני שמח. אבל מה הסוד של הדבר? אגילה בישועתך, אני שמח, במה? בישועה שלך. כי כשאתה מושיע אותנו, אז אתה בעצמך נושע. כי כל זמן שאנחנו בגלות, אז גם אתה בגלות. וכשאתה מוציא אותנו ממצרים, כמו שראינו עכשיו הפסוק, אנוכי ארד עמך, ואנוכי הלכה גם עלו. אני נמצא איתך בגלות. כשאני מעלה אותך מן הגלות, אני בעצמי עולה מן הגלות. ולכן אומרים חז"ל, כמה וכמה דרשות כאלה, תראו למשל במקור י' אומרים חז"ל, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מה כתוב בספר שמואל? מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוקיו. טוב, אנחנו מבינים שפדית ממצרים גויים, כוונה את עם ישראל. אבל מה זה אלוקיו? אומרים חז"ל, כביכול אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, עצמך פדית. כשהוצאת אותנו ממצרים, אתה בעצמך נפדית ונושעת. או מקור י"ב, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושעו. אומרים חז"ל, צדיק ומושיע לא כתוב כאן, אלא צדיק ונושע, שלך ושלנו הגאולה. כל פעם כשעם ישראל נושע מן הגלות, זה ישועה של הקדוש ברוך הוא. ולכן כשאנחנו אומרים, כמו שאמרתי, אגילה בישועתך, אראהו בישועתי. אראהו בישועתי, זה לא רק אני אראה לו איך אני מושיע אותו, אלא שאני בעצמי נושע. כן. תראה, זה לא קשור לשיעור שלנו. אתה צריך ללכת אחורה בכלל ולשאול בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל מה הוא צריך את זה. אנחנו במדרגה שלנו לא מתעסקים עם השאלה הזאת. אנחנו, מהרגע שהעולם נברא, על זה אנחנו מדברים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. מה הוא רוצה עכשיו מאיתנו? כמו שאומר הרמח"ל, כך הוא מתחיל את הספר, שיתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו. ואנחנו צריכים להבין את היסוד הזה. הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו את החובה הזאת. והוא ברא אותנו לצורך מילוי החובה הזאת. כן? כמו שאמרנו, הביטוי שבחר בנו מכל העמים, הכוונה, הוא יצר אותנו במיוחד למטרה הזאת. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה המטרה של עם ישראל, זה החובה שלו. כן.
הקדוש
ברוך הוא כאילו תקוע, מה, אתה עושה עולם,
בסדר, היה
קשת,
בענה, אבל מה,
הקדוש ברוך הוא
מעל כל זה, אף אחד לא
ידע,
אם הקדוש
ברוך
הוא יראה עוד עולם.
אז מה
השאלה
שלך,
אנחנו
כאילו בטוחים...
כאילו שמציגים את זה, זה
סוג
של פטנט, אבל איזה פטנט?
אתה עושה
את העולם.
לא מבין בדיוק את המילה פטנט כאן, אבל...
אני הייתי קצת תחש שלא יקרה כלום, אז
אפשר לעשות משהו. לא, לא, המילה הזאת שלא יקרה כלום, אף אחד לא דיבר בסגנון כזה. אנחנו אומרים שיש לאדם בחירה חופשית, ואדם שחוטא הוא נענש. אנחנו מדברים עכשיו לא על אדם פרטי, אנחנו מדברים על עם ישראל. עם ישראל, תסתכלו במהר"ל בנצח ישראל פרק י' א', אני חושב שזה הפרק הכי ארוך שבספרי המהר"ל, והוא שם מדבר על הנושא הזה. הוא אומר, עם ישראל, זה נכון, מה שהוא לא יעשה, הוא תמיד מובטח, הקיום שלו תמיד מובטח. אבל הוא אומר, אז יש ערך למעשים של האדם ושל האומה, אם יהיה פחות דבקות או יותר דבקות. אבל עצם הדבקות זה לא תלוי בנו. זה הלשון של המהר"ל. ולא יודע מה אתם מתפלים. נגיד, החז"ל אומרים שהזקנים באו אל הנביא יחזקאל ואמרו לו, תשמע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו כבר עבדנו עבודה זרה, שיעזוב אותנו, גמרנו, אנחנו מחוץ לעסק. מה אומר להם הנביא? העולה על רוחכם היה לא תהיה. אתם אומרים, נהיה כמשפחות האדמה, לעבוד את צבע אבן. חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובחימה שפוחה, אמלוך עליכם. הקדוש ברוך אומר להם, תשמעו חבר'ה, לא יעזור לכם שום דבר. אני בראתי אתכם, תהילתי יספרו, זה החובה שלכם. אתם רוצים שזה ילך בטוב, אתם ממלאים את הייעוד שלכם, בסדר גמור, נלך ביחד. אם לא, אתם תחטפו על זה, אבל אתם לא יכולים לברוח מהנושא הזה. עם ישראל חי וקיים, וככה זה יהיה לעולם. לקבל עונש, הנה אנחנו מחרתיים מתאבלים ומזכירים את העונש הגדול שהיה, אף אחד לא יודע כמובן להסביר מה קורה כאן. אבל עונשים יש, חורבן בית ראשון ובית שני, ואחר כך כל ההיסטוריה שבשיאה הייתה השואה. אז אף אחד לא אמר שתעשו מה שאתם רוצים, לא יקרה כלום. אבל אין בחירה חופשית לעם ישראל, כעם. אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. יכול אפילו להתנצר.
אז על מי מדובר פה? שכאילו...
על העם, על העם.
מסוכים מדובר על עם ישראל.
נכון, על עם ישראל. אני אומר, על עם ישראל. עם ישראל לא יכול לנתק את עצמו מריבונו של עולם. הוא יכול ללכת נגד הזרם, ואז הוא יענש על כך, אבל על כורחו אומר הקדוש ברוך הוא, העולה על רוחכם היה לא תהיה, בחימה שפוחה אמלוך עליכם, זה אינטרס שלי, זה חלק ממטרת הבריאה, אתם לא יכולים לברוח מזה. בשביל זה בראתי אתכם. אם אתם עושים את זה יד ביד איתי, אז זה בסדר, אם לא, אז אתם תיענשו. אבל אתם לא יכולים להתנתק, לא יעזור שום דבר. ואנחנו כבר מספיק... בעלי ניסיון היסטורי שבאמת רואים שלא יעזור שום דבר. אנחנו תמיד מחוברים. פעם זה הולך בדרך ישרה וחלקה, ולפעמים אנחנו חוטפים על זה. ועם ישראל יודע את הסוד הזה שאומר הרמב"ן. אחד יותר ואחד פחות. יש אמרה חסידית מאוד יפה. הפסוק, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. אז עוד פעם, נשתמש בסגנון של הרמב"ן. צורך, לפי פשט הדבר, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע. אני לא מפחד בשום דבר שיקרה לי. למה? כי אתה עמדי, אתה תשמור עליי. זה הפשט. אבל בחסידות מפסקים את הפסוק אחרת. הם אומרים ככה, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא, פסיק. אני על עצמי לא מפחד. מה אני כבר? אבל רע, כי אתה עמדי. זאת הבעיה שלי. שאני הולך לגלות, אני גורר אותך ביחד איתי. זה מה שמפריע לי פה. כל מה שאנחנו מדברים כתוב כאן בפשט החדש הזה. עם ישראל הולך לגלות, אז השכינה גם כן נמצאת בגלות. ועם ישראל הוא היחיד שאכפת לו מהדבר הזה. תראו מדרש מעניין, מה חז"ל עושים משני מילים. תראו במקור י"ג. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. אומרים חז"ל, כל שיחתם של בריאות אינה אלא על הארץ. עבדת ערה לא עבדת. כל תפילתם של בריאות אינה אלא על הארץ. מרי, תבד ערה, תצליח ערה. כלומר, יהיה פירות, לא יהיה פירות. כל תפילתם של ישראל אינה אלא על בית המקדש. מרי, ייבנה בית המקדש, ומתי ייבנה בית המקדש. אתם מבינים מה עשו פה חז"ל? לקחו שני מילים, שיח השדה. ונתנו שתי משמעויות לכל מילה. שיח השדה יכול להיות שיחה של אנשים על ענייני השדה. עשה פירות, לא עשה פירות. על מה אנשים מדברים? כמה עשתה הבורסה? כמה הרווחנו? כמה הפסדנו? זה שיחת היום. אבל שיח יכול להיות גם תפילה. איפה מצאנו שיח תפילה? כן? ויצא יצחק לסוח בשדה. אומרים חז"ל, תיקן תפילת מנחה. ומה זה השדה? זה בית המקדש. שאברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. אומרים חז"ל, כל תפילתם של ישראל זה על בית המקדש. מה הלחץ שלנו, למה אנחנו שואפים? שיבנה בית המקדש, שבאמת תהיה שכינה בעולם, שכולם יראו, כמו שכתוב לעתיד לבוא, שכל העמים יגידו, לכו ונעלה לרשם, יורנו מדרכיו, נלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה. אנחנו מצפים לבית המקדש, מצפים לתיקון של העולם. זה ההבדל, הוא אומר, בין שיחתם של בריאות לשיחתם של ישראל. ולכן תראו במקור י' ד', משנה מפורסמת, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומכוונים ליבם לאבים שבשמיים, היום מתגמרים. עכשיו ככה לימדו אותנו מהגן, ואתם יודעים שיש הרבה יהודים מבוגרים שהם עדיין ברמת גן, כן? ממש ברמה של הסיפורים של הגננת. אז היא הייתה מתארת שמשה רבינו היה מרים את הידיים וכולם היו מסתכלים למעלה, מסתכלים למעלה, רואים את השמיים, נזכרים שיש אלוקים בשמיים, ואז היו מתגברים. אבל כשמשה היה מוריד את היד ולא היו מסתכלים למעלה, אז היו שוכחים שיש ריבונו של עולם. טוב, זה היה בשביל הילד, ואפילו חיברו, הלחינו שיר על הדבר הזה. היום אנחנו אנשים קצת יותר מבוגרים. כותב הנפש החיים, הביטוי הזה, ישראל מסתכלים כלפי מעלה, זה לא הכוונה להרים את העיניים למעלה. כן, מה זה משנה, אדם מסתכל למעלה או למטה? אתם מבינים עכשיו מה זה להסתכל כלפי מעלה? הכוונה, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה יהיה איתך? אם המלאק מנצח אותנו עכשיו במלחמה, מה יהיה איתך? מה יגידו הגויים? אנחנו לא נהיה בעולם, מה יהיה פה? זה נקרא להסתכל כלפי מעלה. כלומר, יש לנו אחריות כלפי ריבונו של עולם. וזה מה שכתוב במשנה. אם ישראל מסתכלים כלפי מעלה ואכפת להם מריבונו של עולם, אז היו מנצחים. והרמב״ם כותב את הדבר הזה בהלכה. כותב הרמב״ם, מה צריך יהודי לחשוב כשהוא יוצא למלחמה, שידע שעל ייחוד השם הוא נלחם. ולכן אומר הרמב״ם שישכח מאשתו ומהילדים שלו, ותילחם רק בשביל ייחוד השם. זאת המגמה. כן. אז אולי זה היה איזה רמז של משה, כן? להגיד, תסתכלו על הקדוש ברוך הוא. זה לא ביטוי יחידי, תהפכו את הדף, תראו למשל במקור תתוו. הפסוק הראשון בספר איוב, והיה היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם. מה לא בסדר במשפט הזה? לפני השם צריך להיות, נכון? ויבוא בני אלוקים מתייצב לפני השם. מה זה על השם? אומר הזוהר, כל מקום שכתוב ויהי היום, הזוהר דורש את זה על ראש השנה. דא יומא דדינא ראש השנה. ויבוא בני אלוקים להתייצב על השם, ודאי למתבה אלבוני אלבוני. מה זה נקרא להתייצב על השם? הכוונה לתבוע את אלבונו של ריבונו של עולם. אנחנו מתייצבים כאן על השם, על הביזיון של השם. מה הבעיה? אומר הזוהר ביטוי מאוד חריף. דקולו צבחין ככלבה. הב הב. מה זה הדבר הזה? כל היהודים, אומר הזוהר, בראש השנה, צובחים כמו כלבים. הב הב. איפה יש צבחות כאלה? הזוהר מסביר. אבנן חיי, אבנן בני, אבנן מזוני. מה זה? על זה אתה מתפלל בראש השנה? אומרים לקדוש ברוך הוא, הב הב, תן, תן, תן. לא בשביל זה נוסד ראש השנה. אבנן סליחה וכפרה. ואין איש שם הלב לבקש אלבון את דמרי, ושמו המחולל בגויים. כמה יהודים אכפת להם ממה, מהחילול השם שיש בעולם? זה מה שאומר הזוהר. כמה דעת אמר, כי יד על כסקה, שאין השם שלם, ואין הכיסא שלם. על זה הוא אומר צריך ליהודי להתפלל בראש השנה. מה יהיה איתך עם ריבונו של עולם? כי מה קורה? יד על כסקה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז השם חסר, אומרים חז"ל, הכיסא חזר, מישהו אכפת לו מזה? זה הבעיה שלנו. זה נקרא והתייצבו על השם. ככה הנפש החיים גם מסביר את הפסוק אצל חנה. כתוב שהיא, איך הלשון? ותתפלל חנה, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם. אז אומרת את הגמרא שהתיחה דברים כלפי מעלה. אז אומר הנפש החיים, היא דיברה על צער השכינה, לא על הצער הפרטי שלה. דרך הצער הפרטי שלה יש צער שכינה, על זה היא התפללה. ועכשיו אנחנו מתקרבים לנושא של הקדיש. מה חסר מהשם? כי יד על כס כה. אז מה חסר מהשם? ו-ה. ומהכיסא מה חסר? א'. ביחד זה איבה, כן? אז כתוב במדרש, שזה מה שכתוב בפסוק, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. כאשר האותיות איבה יהיו שלמות, אז מה יהיה? יהיה השם שלם והכיסא שלם. אז יהיה מושב לקדוש ברוך הוא בציון. אז לכן השם בחר בציון, איבה למושב לו. כאשר האותיות איבה יהיו שלמות, אז יהיה מושב לקדוש ברוך הוא. אבל לאותיות האלה, שלושת האותיות האלה, אפשר גם בווריאציה אחרת. לא א', ו', ה', אלא אפשר גם להפוך את הסדר, ה', ו' וא'. וזה הביטוי הוא. נגיד לכם איזה וורט יפה, שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה. אז מה כתוב בפסוק? מלחמה להשם במלאק מדור דור, ואז יהיה השם שלם והכיסא שלם. איך אנחנו אומרים כל יום לפני 18? אנחנו אומרים ככה, לדור ודור, כן? אתם זוכרים? מלחמה להשם במלאק מדור דור. אז עכשיו אנחנו אומרים ככה, לדור ודור הוא קיים. כן? כאשר תיגמר המלחמה במלאק, אז ההוא יהיה קיים. נו, אז מה יקרה? מה ההמשך? שמו קיים, וכיסאו נכון, יהיה שם שלם, וכיסא שלם, ומלכותו לעת קיימת. כאשר האותיות הוא יהיו שלמות, זה יקרה בדור ודור, מלחמה להשם והמלאק מדור דור, ואז יהיה השם שלם והכיסא שלם, ואז תהיה מלכות השם. כשיודעים את הרעיון הזה, יש הרבה פסוקים ומדרשים שאפשר להבין אותם במשמעות שונה מהרגיל. למשל, תראו, כתוב אצל בנות לוט, כתוב, ותשכנה את אביהם יין, בלילה הוא. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה ומזדמן להם יין במערה. מאיפה לקחו חז"ל בפסוק שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה? כי כתוב בפסוק, ותשכנה את אביהם יין בלילה הוא. איך היה צריך להיות כתוב? בלילה ההוא. למה כתוב הוא? כל מקום שכתוב הוא, זה רמז לריבונו של עולם. לכן אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה. אצל אליעזר למשל כתוב, והיה הוא טרם קילה לדבר, כן? ופתאום הגיע רבקה, אז אומרים חז"ל, שהיה שם סייעתא דשמיא. כי ההוא היה שם. וככה יש עוד המון פסוקים, למשל תראו במקור י' ח' כתוב בזוהר, אלוקים הבין דרכה, והוא ידע מקומה, הוא אומר, דה תמירה מכל תמירין, וסתימה מכל סתימין, דאיקרי הוא, ולא ידיע בשמי. זה השם הכי נסתר של ריבונו של עולם. מקור י"ט, תראו, כתוב, וישכב עמה בלילה הוא, אותו דבר, מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה. אצל יעקב ולאה, מאותו לילה נולד יששכר. אז חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא סייע, איפה סייע? כי בישכב בלילה הוא, הוא היה שם. וכך אותו דבר במקור כף, ויקום בלילה הוא, שכינה עמו לעוזרו. הנה, תראו דבר מעניין במקור כף א', ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה, מלמד שראתה שכינה עמו. איפה ראתה שכינה? כתוב שהיא ראתה נער בוכה. איפה חז"ל המציאו פה שכינה? נו, מי יודע? חז"ל פירקו את המילה לשניים. ותראהו, כאילו כתוב, ותראה הוא. היא ראתה שם את ההוא. אז ביחד עם הנער היא ראתה את ההוא שם. טוב, אז יש עוד כל מיני מקורות כאלה, אבל אנחנו נמשיך, כי אנחנו רוצים לדבר על הנושא של הקדיש. אולי עוד דבר אחד. תראו במקור כ"ג, אומרת המשנה בסוכה, מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים, נקרא מוצא, יורדים לשם מלקטים מורביות של ערבה. באים וזוקפים אותם בצידי המזבח וראשיהם כפופים על גבי המזבח. תקו, הריעו ותקו. וכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת. ואומרים, אנא השם הושיענה. אנא השם מצליחנה. רבי יהודה אומר, אני והוא הושיענה. מה רבי יהודה רוצה פה? אז רש"י כותב שאנא השם זה גימטריה אני והוא. זה אותו דבר. טוב, אבל למה לשנות פה? אז אומר רש"י, תראו בצד ימין, בגימטריה אנא השם, ועוד מ-72 שמות הם הנקובים בשלושה מקראות הסמוכים בפרשת ויהי בשלח. פסוק ראשון, ויישא מלאך השם וכולי, אחר כך כתוב, ויבוא בין מחנה מצרים וישראל, פסוק שלישי, וית משה את ידו. אומר רש"י, שלושתם בני 72 אותיות. כל פסוק, יש שם 72 אותיות. ומהם שם המפורש. כן? ידוע שיש שם מפורש של 72 אותיות. עכשיו, איך זה מסתדר עם הפסוקים האלה? אז אומר רש"י ככה, האות הראשונה של הפסוק הראשון, לוקחים את האות האחרונה של האמצעי, והראשון של האחרון, וכך בסדר הזה כולם, כך פירש הקונטרס. אז יש 72 צירופים של 3-3 אותיות, וזה השם הגדול של 72 אותיות. אומר רש"י, בתוכם יש שם אחד שנקרא אני, ושם שני שנקרא והוא. וזה אני והוא. שואל תוספות, ועדיין צריך טעם לזה. למה נשתנו שני שמות הללו? דאמרינן לו, תפי מאחריני. יש 72 כאלה צירופים של 3-3. למה לקחו דווקא את העני ואת ההוא? אומר תוספות, משום שדרשינן באיכה רבתי קרא, דכתיב ביחזקאל ואני בתוך הגולה. ויש פסוק אחר בירמיהו שכתוב, והוא אסור בזיקים. כביכול הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא אסור באזיקים. ואיינו הושענא שיושיע לעצמו. כדי להבין את המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה, אספר לכם איזה בקיצור נמרץ, איזה סיפור חסידי שאחד בא לרבי שלו, ומספר לו את כל הבעיות שיש לו וכל הצרות ולא יודע מה יהיה. אז הרבי אומר לו, תכוון ביותר טוב באנה השם. אז שואל אותו החסיד, לא הבנתי באיזה אנה השם, באנה השם מושיע נא, או באנה השם מצליח נא. הוא אומר לו, לא, אני בכלל לא התכוונתי לזה, אני התכוונתי באנה השם כי אני עבדך. במילים אחרות, תפסיק לחשוב כל כך הרבה על עצמך. יש לך חובתו בעולמו, תחשוב גם על ריבונו של עולם קצת. באת נקמה ואומר, מקיפים את המזבח, על מה מתפללים? אנה השם, הושיע נא, אנה השם, מצליח נא. על מה כל אחד חושב? אני במרכז, כן? שהשם יושיע אותי. בא רב יהודה ואומר, לא, תגיד, אני והוא הושיע נא. תתפלל כלפי מעלה. זה צריך להיות עיקר התפילה. אז מה זה אני והוא? אז אומר תוספות. אני בתוך הגולה, והוא אסור בזיקים, זה הקדוש ברוך הוא. שיושיע את שנינו. הקדוש ברוך הוא גם מצפה לישוע. על זה צריכה להיות התפילה. אז זה העניין של ההוא, ורבנו בחיי בסוף פרשת בשלח, הוא אומר שכנראה לזה אנחנו מתכוונים, כל כך הרבה פעמים בתפילה אנחנו מזכירים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה הכוונה ביום ההוא? קוראים ביום ההוא, כן? לעתיד לבוא. הוא אומר, לא, ביום ההוא הכוונה, ביום שיתגלה ההוא, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. כשיתגלה ההוא, אז מה יהיה? אז יהיה השם שלם והכיסא שלם, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. זה הכוונה ביום ההוא. אז עכשיו בואו נראה מה העניין הזה של הקדיש. אז אתם יודעים, יש לרש"י ספר הלכה, שנקרא ספר הפרדס, שעוסק בענייני ברכות. אז במקור כ"ב, זה ציטוט מרש"י. אני אקרא את כל הפסקה הזאת, ונראה אם מישהו ישים לב, אחרי השיעור שלנו, איזה חידוש שיש פה ברש"י. התגדל והתקדש. שואל רש"י, ואיך יכול אדם להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא? שם חס ושלום כביכול חסר הוא? והתשובה של רש"י, אם, ודאי חסר הוא. דכתיב כי יד על כס כה, וכשהוא אומר כס כה, הרי שהם חסרים אותיות. לכן אנחנו מתפללים, יתגדל ויתקדש. כלומר, יהי רצון מלפני מי שאמר ויהיה העולם, שיגלנו מבין האומות, ויגדל שמו להיות שלם. אז מה החידוש פה ברש"י? לא בטוח שרש"י באמת התכוון לזה, אבל זה... כבר הגר"א אומר הרבה פעמים שרש"י כתב את פירושו ברוח הקודש. ויכול להיות שרש"י לא התכוון, אבל יצא לו ככה. אני לא יודע. למשל, שאלו את הגר"א למה רש"י במילה כל הולך על גחון, אז רש"י כותב כל הולך על מאב. למה הוא כתב מאב? למה הוא לא כתב בטנו? אז אמר הגאון, זה ראיה שרש"י כתב פירושו ברוח הקודש. איך רש"י מתחיל את הפירוש שלו על התורה? איזה אות? א'. איך הוא מסיים את הפירוש שלו על התורה? תף. רש"י מסיים את הפירוש של התורה, הוא אומר, יישר כוחך ששיברת. אנחנו יודעים שאמת זה האות הראשונה, האמצעית והאחרונה. כשרש"י התחיל באלף וסיים בתף, מה מתאים שיהיה באמצע התורה? האות מם. מה מיוחד בוו דגחון, שהיא גדולה שם? זה אמצע התורה באותיות, לכן כתב רש"י מאב ולא בתנו. טוב, למה יסלנו? מישהו כאן שם לב את המילה? איפה הוא? איפה הוא? כן. ודאי חסר הוא. רש"י שואל, מה, חסרי, שמו חסר? הוא אומר, כן, ודאי חסר הוא. כי רש"י הרי כותב, דכתיב, כי יד על כסקה. וכשהוא אומר כסקה, חסרים האותיות. איזה אותיות? ההוא, חסר. ולכן הוא אומר, אנחנו מתפללים, התגדל והתקדש שמי רבה, אומר רש"י, את המילה שמי צריך לפרק לשניים. כאילו כתוב, התגדל והתקדת שם יוד קי רבה. אנחנו מבקשים שהשם יוד קי יהיה רבה, יהיה גדול, כי כרגע הוא חסר. ואנחנו אומרים, יהא שמי רבה, הכוונה יהא שם יוד קי רבה. שהשם הזה יהיה גדול, כי כרגע יש לנו בעיה. מאיפה לקחו את המילים האלה, התגדל והתקדש? אז תראו, במקור כ"ה כותב הטור, התגדל והתקדש, הוסד על פי המקרא, והתגדלתי והתקדשתי לעיני הגויים. וזה אמור במלחמת גוג ומגוג, שכידוע, גוג ומגוג זה המלחמה האחרונה של עמלק עם ישראל. שם תהיה המפלה. ואז אומר הכתוב, התגדלתי והתקדשתי, מפני שהשם יהיה גדול, כבר לא יהיה חסר. ואז התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שמי רבה, אומר הטור, מביא את רש"י. יש מפרשים שם יודקי, שהוא לא שלם, אנחנו מבקשים שיהיה שלם וכו'. אז אם כן, תפילת הקדיש היא בעצם תפילה על ריבונו של עולם, שכל מטרת הבריאה היא קשורה במילים האלה של שמי רבה. כי כל זמן שיש עמלק בעולם, העולם נמצא, עם ישראל נמצא בגלות, שם השם חסר, מפני שהרוע שולט בעולם, רשע, חוסר מוסר וחוסר צדק, והקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, ועל זה אנחנו מתפללים. טוב, אז שאלנו, אז למה זה קשור לאמירת קדיש על הורים שנפטרו. אז פה אני רוצה להראות לכם איזה, אולי יש כאלה שמכירים את זה, איזה מאמר שכתב אגנון. לפני כן אני רוצה להגיד לכם שיש כאלה שלפעמים כשמזכירים מישהו מהסופרים של הדור הקודם, אז הם קצת לא מרגישים כל כך נוח. אז אני נוהג לפני שאני מזכיר את הדברים האלה, אז אני מראה איזה אסכומה שהם קיבלו מגדולי ישראל. אז אני אקריא לכם כמה מילים שכתב הרב חרלאפ במכתב שהוא כתב לאגנון. הוא כותב, בעיתים הללו שהספרות החילונית מלאה ברעל נגד כל קודש, ואינה מרתעת גם ממה שבוגדת בעצמיותה, ואינה מרגישה כי חיצים מורעלים שולחת לנפשה. כמה יקרה ונחוצה לנו ספרות כזאת, היוצאת מאיתו של כבוד מעלתו, שהיא טהורה, ומתוך סגנונו הנפלא המיוחד לו, היא חודרת גם ללבבות הרחוקות, ושכרו גדול מאוד בזה ובבא. טוב, מה צריך יותר מזה? זה הוא כותב לאגנון. אז בואו נקרא קצת ונבין את הנושא של הקדיש. מלך בשר ודם, לא יודע אם לומדים היום אגנון בכלל בבתי ספר, אבל בטח בבתי ספר החילונים, הם לא מבינים מה הוא כותב בכלל, כי כל מילה אצלו זה או פסוק או מדרש, זה קשה מאוד להבין את ה... דרך אגב, הזכרנו את, ה... את הירושלים של זהב, יש יהודי אחד היום שהוא אחראי על איזה מדור של מוזיקה בכל ישראל, בעל תשובה, והוא כתב ספר על נעמי שמר, ומראה בכל השירים שלה מהם המקורות של התנ״ך ומדרשי חז״ל על כל השירים. הספר מאוד מעניין. אבל היום כבר לא כל כך רואים דברים כאלה. אז מלך בשר ודם שיוצא למלחמה על אויביו, מוציא חילותיו להרוג ולהרג, ספק אוהב את חילותיו, ספק לא אוהב את חילותיו, ספק חשובים בעיניו, ספק אינם חשובים בעיניו, ואפילו חשובים בעיניו, חשובים הם כמתים, שכל היוצא למלחמה מלאך המוות כרוך בעקבו, ומתלווה לו להורגו. פגע בו חץ או סייף או חרב, או שאר מיני משחית, ונהרג, נו, אז מעמידים אחר במקומו. ואין המלך מרגיש בחסרונו. שאומות העולם מרובים הם, נהרג אחד מהם, יש למלך הרבה כנגדו, מה אכפת לו? אבל אצלנו אומר זה אחרת. מלכנו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מלך חפץ בחיים, אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את ישראל עמו, הוא בחר בנו מכל העמים, לא מפני שאנו מרובים חשק השם בנו, אנו המעט מכל העמים, אבל מתוך אהבתו שאוהב אותנו ואנו מעטים, כל אחד ואחד מעמנו חשוב לפניו כלגיון שלם, לפי שאין לו הרבה להעמיד במקומנו. ואם נפקד חס ושלום אחד מישראל, בא פחת בלגיונו של מלך, הוא בא תשוט כוח כביכול במלכותו התברך, שהרי מלכותו חסרה לגיון אחד מלגיונותיו, ונתמעתה חס ושלום גדולתו התברך. כל יהודי שהלך לעולמו, חסר גדוד שלם בצבא של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. כמה אנחנו? כל יהודי זה לגיון שלם שחסר. לכן, לפי כך, מתפללים ואומרים אחר כל מת מישראל, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אז אנחנו מבקשים על שמו של הקדוש ברוך הוא, שיגדל כוח השם, ולא יבוא תשוט כוח לפניו, יתברך, ויתקדש בעולמות שברא כרצונו, ולא נפחד על עצמנו. כן? אתם זוכרים? לא ירא רע. אלא מהדר גאון קדושו, על זה אנחנו מתפללים. ימליך מלכותו שתגלה ותראה מלכותו ולא יתמעט ממנה חס ושלום וכו' וכו'. אחר כך הוא כותב, אם על כך מתפללים אחר כל אחד שמת, קל וחומר על אחינו ואחיותינו הנאהבים והנעימים בני ציון היקרים, הרוגי ארץ ישראל, שנשפך דמם, כן, כבר אז הייתה אינטיפאדה, על עמו ועל ארצו, ולא זו בלבד, אלא כל הדר בארץ ישראל הוא מלגיונו של מלך מלכי המלכים, שיפקידו המלך שומר בפלטרין שלו, כן, אתם זוכרים את הפלטרין. כל יהודי הוא שומר בפלטרים. נהרג אחד מהלגיון שלו, אין לו כביכול אחרים להעמיד במקומו. אז צריכים להתפלל שיתגדל ויתקדש שמי רבה, ולא יבוא תשוט כוח לפניו. זה העניין של התפילה הזאת. ואני רוצה לסיים לקראת יום השואה, איזה סיפור מדהים שקראתי אותו פעם בעיתון עמודים של הקיבוץ הדתי. היה יהודי אחד, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, נפטר לפני כמה שנים בגיל 100, קראו לו שלמה זלמן שרגאי. הוא היה אחד מהוגי הדעות של המזרחי, היה פעם ראש עיריית ירושלים, אבל עיקר התפקיד שלו, וזאת הייתה גאוותו, הוא היה המנהל של מחלקת העלייה של הסוכנות. ובסוף מלחמת העולם השנייה, שלחו אותו לאירופה לראות מה אפשר לעשות כדי לעזור ליהודים לעלות לארץ. הוא מספר שבתחנת הרכבת בוורשה הוא מצא שם, זאת אומרת, באה לקראתו איזו אישה אחת שהיא גוררת אחריה את האבא שלה, התברר יהודי זקן עם מעיל ארוך, עם זקן ופאות, אבל שחיף כזה, בשר, רק עצמות ואור. התברר שהוא יצא עכשיו מהמחנות, והיא אומרת לו שהוא עולה לארץ ישראל, יש לו בת פה, אבל הוא קצת מבולבל ולא יודע בדיוק מה קורה איתו. אם אפשר לשים עליו עין ברכבת, בסדר? הם ישבו ביחד באותו קרון, והוא מתאר כמה קשה היה לו עם היהודי הזה, כי כל הזמן הוא נאנח ובכה ולא רצה לדבר ולא רצה לאכול. היה לו מאוד קשה כל הנסיעה הזאת. ואז בסופו של דבר הוא מספר שבבוקר אז הוא קם להתפלל, התעטף בטלית ותפילין, והיהודי הזה לא זז, הוא לא מתפלל. וככה אחר כך אחרי הצהריים, מתפלל למנחה, והוא על מקומו. ככה כמה דקות לפני השקיעה, פתאום היהודי הזה מתנער, מבקש שהוא יוריד לו את המזוודה, הוא מוציא מתוך המזוודה טלית ותפילין, ומתעטף ומתפלל. טוב, כבר פה הוא כבר לא יכול להתאפק, ואז הוא שאל אותו מעיקר המייקה סבר, ומה התחדש פה. אז הוא אומר עוד פעם, התחיל לפקוט, ואמר לו שהוא איבד את רוב המשפחה שלו בשואה, ואחרי כל מה שעבר עליי, ואחרי כל מה שראו עיניי, השם לא ריחם ולא חמל, אני לא אתפלל אליו יותר, אני ארגיז אותו. לא, אני חושב ש... אחר כך הוא גם מוסיף שעל פי דין הוא חושב שהוא לא צריך להתפלל. אם הקדוש ברוך הוא עשה לו דברים כאלה, הוא לא צריך להתפלל. אבל מה? הוא אומר, כל הזמן אני חושב על העניין הזה, והחלטתי שעל פי דין אני כן צריך להתפלל. למה? אז הוא אמר, וכי הכביכול אינו זקוק ואינו ראוי לרחמנות? מה יש לו עכשיו בעולם? מי נשאר לו? אז אם הוא ריחם עליי ונשארתי בחיים, זכאי הוא שרחם גם עליו, ולכן קמתי והתפללתי. והוא חזר על משפט ביידיש, שרחמנות על ריבונו של עולם, עם מי הוא נשאר? וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו. כמה יהודים יש בעולם? 12-14 מיליון, ככה מדברים, כן? מתוכם, כמה יהודים יש שאכפת להם ומדברים על מה שאנחנו דיברנו הערב? כמה כאלה? כמה מאות בחורי ישיבה, עוד אלפים, אני יודע, כמה יש? צריך כל אחד לדעת איזה אחריות מוטלת על הכתפיים שלו. אנחנו היחידים בעולם, המתי מעט האלה, שהקדוש ברוך הוא סומך עליהם. אז כשאנחנו נגיד מעכשיו ואילך, יהיה שמר הבא מברך, יהיה לנו קצת כיוון מחשבה, קצת יותר מרומם, איך אנחנו יכולים כביכול לעזור לקדוש ברוך הוא במשימה שהוא הטיל עלינו.